ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושין דף יוד זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 14 שורות מלמעלה. לפני שאני אכנס לתוכן הגמרא, אנחנו פונים לשוליים תחת הכותרת נושא, שם כתבנו כמה מעניקים לו. דיברנו על זה בשיעורים הקודמים. עבד עברי בתום 6 שנים שיוצא מהשעבוד, מהעבדות, הוא מקבל על פי התורה מענק. כמה? אז אנחנו אומרים שיש שלוש שיטות בתנאים. אחד, רבי מאיר, 15 סלעים. רבי יהודה, 30 סלעים. רבי שמעון, 50 סלעים. לפני שנמשיך בגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת, בשוליים המקבילים, שם כתבנו פסוקים שהם רלוונטיים לסוגיה, ונכיר אותם ביחד. בדברים פרק כדבר פסוק יהודים כתוב, וכי תשלחנו חופשי מאימך, לא תשלחנו ריקם. הענק תעניק לו מצונך ומגורנך ומקווך, אשר ברכה השם אלוקיך תיתן לו. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, כמה מעניקים לו? חמש סלעים מכל מין ומין. בפסוק מוזכר שלושה מינים שהם 15 סלעים, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר 30, כ-30 של עבד. ההלכה אומר ששור שהרג עבד של פלוני, עבד כנעני, אותו בעל השור משלם 30 כסף. אז כמו ששם התשלום הוא 30, אז גם פה התשלום 30. רבי שמעון אומר 50 כ-50 שבערכין. התורה בסוף ספר ויקרא מלמדת על פרשה שאדם יכול להקדיש או לנדב סכום כסף לפי גיל. הסכום הוא נקבע לפי גיל ולפי מין. כלומר, גבר בגיל מ-20 עד 60, אז האדם אומר ערכו עליי, אז הוא חייב לתת כפי התעריף שמופיע בתורה 50 כסף. כמובן יש עוד דוגמאות, יש תעריפים לנקבות בגילאים שונים, אבל רבי שמעון נוקט בתעריף ובדוגמה שהכי יקר, הכי מחייב. אמרנו, עכשיו אנחנו חוזרים על הנאמר, על מה שמובא בברייתא, שיטה, שיטה. ובשוליים תחת הכותרת מבנה, אנחנו נראה עוד מעט צורת בית, שזה מדגיש את הביטוי, את השאלה מהי טעמה דרבי. אנחנו נראה הדגש על ידי פס כפול דרבי מאיר, ואחר כך מהי טעמה דרבי יהודה, ובהמשך מהי טעמה דרבי שמעון. עכשיו נמשיך בגמרא. אמר מור, 5 סלעים מכל מין ומין שהם 15 סלעים, דברי רבי מאיר. ברגע שאתה אומר מכל מין ומין, וכולם מכירים את הפסוק, שבפסוק מוזכר צונך, גורנך, מקווך, זה 3 מינים, פשוט שחמש כפול 3 זה 15. הגמרא שואלת, ורבי מאיר מניינה אתה להשמינן, מה רבי מאיר עשה את ההכפלה עבורנו, מה שאנחנו לא יכולנו לעשות? אז מה מלמד התוספת הזאת בברייתא שכתוב שהם 15 סלעים? זה ברור גם בלי להגיד את זה במפורש. תשובה, כמשמלן, מבצר הוא דלו מבצלי מהי מניינה. הבעלים שכעת נפרד מהעבד עברי שלו, הוא לא יכול לתת פחות מהכלל 15 סלעים, אבל מה? ויבצלם אחד מינה, ובטפי להם אחד מינה, לת לנבא. אם החלוקה הוא לא 5, 5, 5, אלא נגיד 7 ו-5 ו-3. אז 7 ו-5 זה 12, ועוד 3 זה 15. זה גם בסדר, זה אפשר. רשי כותב, כמשמן להכי תני שאין 15. להשמין זה לא קפיד אלא המניינה ב-15 סלעים. 15 סלעים, אבל החמש מכל מין לא קפיד. דיבציר למהי, אם הוא מפחית מאחד מהם, וטפי למהי, ומוסיף עוד על שני, לת לן. בעיקר שהסכום שאתה נותן לעבד שכעת הולך הביתה, הסך הכל יהיה לא פחות מ-15 סלעים. מי טעמה דרבי מאיר? איך רבי מאיר הגיע לסכום הזה? זאת אומרת, 5 מכל מין. יליף ריקם, ריקם הוא לומד גזירה שווה מהפסוק אצלנו בדברים, ופסוק אצל, בספר שמות פרק למדל פסוק חף, מבור, בכל הכוונה פדיון הבן. מה להלן 5 סלעים? כמו שידוע וכפי שכתוב בתורה, שאב הבן שפודה אותו הוא מוסר לכהן 5 סלעים, אף כאן 5 סלעים, וגם פה 5 סלעים, וכפי שאמרנו 5 סלעים מכל מין ומין. וכאן אנחנו רואים משולשים ונראה הרבה מהם בהמשך הגמרא. כתבנו בשוליים הצעות חילופיות. אז אנחנו עד עכשיו אמרנו 5 מכל מין, שסך הכל 15 סלעים. שואלת רמה, ואימה 5 סלעים מכל הוא, שהסך הכל יהיה 5 סלעים ולא 15 סלעים כמו שאמרנו. הגמרה עונה, אי כתיב ריקם לבסוף, אחרי שהתורה מזכירה את המינים, אם היה כתוב ריקם בסוף, כדי כמה. היינו מקבלים את ההצעה הזאת, שסך הכל 5 סלעים. אבל זה לא מה שכתוב. השתא דכתיב ריקם ברישא, כפי שקראנו בפסוק, זה היה בפסוק י"ג, כתוב, וכי תשלחנו חופשי מעמך, לא תשלחנו ריקם. בפסוק י"ד מתחיל הפירוט. אז המילה ריקם מופיע לפני הפירוט. אז עכשיו השתא דכתיב ריקם ברישא, שדי ריקם הצון, ריקם הגורן, ריקם היקב. ואנחנו אמרנו שריקם עצמו דרך הגזירה שווה הוא 5 סלעים. ומאחר שריקם כתוב בהתחלה, כפי שהתורה אומרת עכשיו, הגמרא אומרת עכשיו, ריקם, דהיינו 5 סלעים, שייך על כל מין בנפרד. הגמרא שואלת, ונאלף ריקם ריקם מעולת ריאה. עולת ריאה זה קורבן שמביאים כשעולים לרגל, והקורבן הזה עולה שני כסף. אז למה שלא נלמד הגזירה שווה ריקם ריקם לשם, לעולת ריאה, ואז הסכום יהיה שני כסף על כל מין, סך הכל 6 סלעים. אמר קרא, אשר ברכך השם אלוקיך. הפסוק מלמד שיש לרבות, לא למעט, לא להמעיט. רבי יהודה אומר 30, כ-30 של עבד. מה הייתה מדבר רבי יהודה? תשובה ילף, נתינה, נתינה מעבד. לא, גם יש גזרה שווה. ורשי אומר נתינה, נתינה. כתיב הכה תיתן לו, זה מה שכתוב אצלנו בפסוק י' ד', וכתיב התם בנזקי עבד, כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו. כפי שאמרנו מקודם, אם שור של פלוני או בהימה של פלוני הרג עבד כנעני של מי שהוא, הוא מפצה אותו ב-30 כסף. הגמרא שואלת, ונלף נתינה, נתינה מערכין, מה להלן 50, אף כאן 50, יש מילה אצל פרשת ערכין, שהיה אפשר לעשות גזירה שווה מעניין הערכין לענייננו הנקה, ואז יצא שנותנים לעבד מענק של 50. הגמרא דוחה, חדה, דחי אחת, תפסת מרובה לא, תפסת, תפסת מועט, תפסת. אם יש לך אפשרות לתפוס הרבה או לתפוס פחות, עדיף ללכת על פחות. כי ככה זה יישאר. במקום, בניגוד לניסיון לתפוס הרבה, יכול להיות שלא תחזיק כלום. ועוד, עבד מעבד הווה למלף. במקום ההצעה שלך שהציע נתינה, נתינה מערכין, ערכין זה לא קשור לעבדים, אז עדיף לנו ללמוד גזירה שווה נתינה, נתינה ממענק לעבד, מפרשה אחרת שקשור לעבד. תהיינו, פרשה של 30 כסף והריגת עבד. רבי שמעון אומר 50, כ-50 שבערכין. מה הייתה עמד רבי שמעון? תשובה גמר, נתינה, נתינה מערכין, מה להלן 50, אף כאן 50. שאלה או הצעה חילופית ואימה בפחות שבערכין, הרי 50 הוא התעריף הכי גבוה ברשימה של ערכים השונים לגבי ה... נקבות, זכרים, גילאים שונים, החמישים הוא הכי הרבה. אז למה ללכת על זה? תלך על פחות שבערכין, שבאותו פרשה יש סכומים פחותים מהחמישים. עד כמו עונה, אשר בירכך השם אלוקיך כתיב. וזה אומר להרבות. אז לכן לא הולכים על פחות שבערכין. ונלף נתינה, נתינה מעבד, מה להלן 30, אף כאן 30, ואנחנו ממשיכים עם ההצעה, למה זה הצעה טובה? חדה, תפסת מרובה, לא תפסת, אתה הלכת על ה-50, זה הכי הרבה בדיון שלנו, תלך על פחות, דיינו 30, אז זה סיבה אחת, ללמוד נתינה, נתינה מעבד, ועוד עבד מעבד עבד למלף, כמו שאמרנו מוקדם יותר, הלימוד של 30 הוא עדיף, כי אתה לומד מענק של עבד מתחום אחר של עבדים, וזה עדיף מללמוד מענק של עבד מפרשת ערכים. הגמרא עונה שרבי שמעון הוא לא לומד נתינה, נתינה כגזרה שבל. רבי שמעון מיכה, הפסוק אומר כי ימוך, זה בקשר לעבד שהוא נהיה מח. מה זה מח? אני מיכה, מיכה גמר. בפרשת ערכין כתוב ואם מח הוא, אז גם בפרשת ערכין מופיע המילה הזאת. אז מכוח הגזרה שווה הזאת, אז אין כאן אופציה אחרת ללמוד נתינה, נתינה מעבד, כמו שראינו מקודם. כי הגזירה שווה שעומד בבסיסו של שיטת רבי שמעון הוא דרך המילה מיכה או מח, והקשר בין מענק לפרשה אחרת ששם מופיע המילה מח זה פרשת ערכין. בשמה לרבי מאיר, ממשיך הגמרא, היינו תכתיב, רבי מאיר, רק נזכיר לעצמנו, הוא דיבר על 15 סלעים, דהיינו 5 סלעים מכל מין ומין, אז לפי רבי מאיר אני מבין, היינו תכתיב, צאן, גורן ויקב. הוא אמר, הלימוד הוא מבוסס על המילה ריקם, שלמד גזירה שווה מפדיון הבן, והמילה ריקם שייך לכל אחד משלושת המינים. אז ודרך זה כי הגענו ל-15 סלעים. אז זה שהתורה מזכירה שלושה מינים, אני מבין הצורך לכך. אלו רבי יהודה ורבי שמעון, היי צום גורן ויקב למה לי? מאחר שהם לא לומדים סכום מזה שהתורה מזכירה שלושה מינים, למה להם יש צורך לתורה להזכיר שלושה מינים? הגמרא עונה, היי מבעלי לחדתניה. נראה עכשיו בברייתא מה אנחנו לומדים, מה הם לומדים משלושת המינים. יכול לא יאו מעניקים אלא מצון, גוין ויקב, מניין לרבות כל דבר, שעבד נפרד מרבו, האדון צריך לתת לו משהו, ולאו דווקא המינים שהוזכרו בתורה, מניין באמת לרבות כל דבר, תמוד לומר אשר בירכך השם אלוקיך. אם כן, מה תמוד לומר צון, גוין ויקב? לומר לך, מה הצון, גוין ויקב? מיוחדים שישנן בכלל ברכה, אף כל שישנן בכלל ברכה, נותנים לעבד דבר שמתרבה. הכוונה של ברכה הוא דבר שמתרבה. רש"י כותב בכלל ברכה, צאן, פרה ורבה, וכן גידולי קרקע. ונחזור לגמרא, יצאו, מה שהזכרנו עכשיו, דברים שבהם בכלל ברכה, זה בא למעט כספים, דברי רבי שמעון. רבי אליעזר בן יעקב אומר, יצאו פרידות. הפרד זה בעל חי שלא מתרבה. ורבי שמעון פרידות, שהוא לא ממעט פרידות, הוא ממעט כספים, אבל פרידות הם בכלל הדברים שאפשר לתת לעבד בתור מענק, כי משבחן בגופיו. הפרידה, למרות שהיא לא פרה ורבה מבחינת ילודה, אבל הגוף של הפרד הוא דבר שמשתבח, מתרחב, גודל. ורבי אליעזר בן יעקב, שהוא לא מעט כספים, כלומר לפיו כספים הם בכלל ברכה. איך ניתן לתאר כספים בצורה כזאת? אז הוא כמו אומר, כספים עביד בהו עסקה. אפשר לעשות עסק והשקעה, השקעה של כסף שדווקא איך אומרים מניבה פירות. וצריכה, וכאן הגמרא מפרטת למה היה צורך דווקא בדוגמאות האלו, הצון, יקב וגוין. תאי כתב רחמנה צון, הווה אמינא בעלי חיים אין, גידולי קרקע לא. רק בעלי חיים נותנים לעבד, לא גידולי קרקע. לכן כתב רחמנה גוין, זה מה שגודל בקרקע, התבועה. והיא כתב גורן, הווה אמינא גידולי קרקע אין, בעלי חיים לא. ואם התורה הייתה כותבת רק גורן ולא צון, אז הייתי חושב שרק גידולי קרקע נותנים בתור המענק ולא בעלי חיים. ולכן מה כתב רחמנא צון? יקב למה לי? מה יקב בא ללמד? לכאורה אנחנו כללנו הרבה דברים דרך הצון וגורן, מה יוסיף לי יקב? הגמרא ממשיכה בעמוד ב', למור למעוטי כספים, למור למעוטי פרידות. לפי רבי שמעון, שאמר לא מעניקים במסירת מטבעות, אני יודע את זה בגלל שכתוב יקב. יקב בא למעט כספים, ולפי רבי אליעזר בן יעקב, המילה יקב ימעט למעוטי פרידות. ורש"י מסביר בשורה הראשונה למעוטי, דלא תימא אשר בירכך שמופיע בפסוק ריבוי הוא וריבה הכל. וכיוון דתרבי גידולי קרק ובעלי חיים אז החינמי כספים. אז זה מה שיקב בא ללמד, שלא מרבים הדברים אלו כל אחד לפי שיטתו. תנו רבנן, אשר ברכה שם אלוקיך, יכול נתברך בית בגללו מעניקים לו, לא נתברך בית בגללו אין מעניקים לו? האם מצוות הנקה הוא אך ורק אם האדון בזמן השהות העבד אצלו הרוויח, זה הבית נתברך, אבל אם לא הרוויח אז לא מעניקים לעבד בשעת פרידתו? תלמוד לומר, הענק תעניק מכל מקום. התורה מכפילה את המילה הזאת ללמד שגם אם הבעל הבית לא הרוויח רווחים בזמן שהות העבד, בכל זאת אתה חייב להעניק לו. אם כן, מה אתה לא מאשר ברכך? כי עד עכשיו היה משמע שאם נתברך הבית בגלל אותו עבד אז מעניקים, אבל אנחנו שללנו את זה, אז מה כן מלמד אשר ברכך? הכל לפי ברכה תן לו. אנחנו, איך אומרים היום בשפת אולי הרחוב, תהיה לארג'. רש"י כותב הכל לפי ברכה, אם נתברך הבית בשבילו הרבה תוסיף על הנקו, ואם לאו אל תפחות מן הכתוב. אנחנו חוזרים לגמרא. רב אלעזר בן עזריה אומר דברים ככתבם, נתברך בית בגללו מעניקים לו, לא נתברך בית בגללו אין מעניקים לו. אם כן, מה אתה לא מהענה תעניק? אז מה נוכל ללמוד מהכפילות? הגמרא עונה, אין מה ללמוד, דיברה התורה כלשון בני אדם, וכך אנשים מדברים, הם מכפילים מילים, אבל לא מעבר לכך. בשוליים תחת הכותר נושא כתבנו, חובותיו של עבד עברי, אמה עברייה, נרצה ונמכר לעקום כשמת אדונם. הגמרא, תנו רבנן, עבד עברי עובד את הבן ואינו עובד את הבת. אנחנו מדברים בסיטואציה שהאדון מת לפני מילוי של 6 השנים. אז אותו עבד עברי ימשיך לעבוד את בן האדון ולא את בת האדון. רש"י כותב בשורה הרביעית, עבד עברי עובד את הבן, אם מת אדוניו עובד את בנו עד מלות 6 או עד היובל הפוגו בתוכם, ואינו עובד את הבת אם אין לו בן. כלומר, מדובר במצב שבת יורשת, אבל מבחינת חובותיו של העבד עברי, הוא לא יעבוד את הבת, למרות שאין בן שקיים. אנחנו ממשיכים בגמרא, אמה עברייה אינה עובדת, לא את הבן ולא את הבת. הנרצה והנמכר לעובד כוכבים אינו עובד לא את הבן ולא את הבת. אמרנו, עכשיו אנחנו חוזרים לבאר מה שלמדנו כאן בברייתא. עבד עברי עובד את הבן ואינו עובד את הבת, מנה הנימילי, תתנו רבנן, מה המקור לחלוקה הזאת? ועבדך 6 שנים, לך ולא ליורש. ליורש כוונה שר יורשים, כמו בת, אח. אתה אומר לך ולא ליורש, או אינו אלא לך ולא לבן. אולי הפסוק שולל את המשך עבודה אצל הבן של אותו אדון שנפטר. כשהוא אומר 6 שנים יעבוד, הרי לבן אמור שהוא כן יעבוד אצל הבן, מה אני מקיים בעבדך 6 שנים לך ולא ליורש. הגמרא שואלת, מה ראית לרבות את הבן ולהוציא את האח? תשובה, מרבה אני את הבן שכן קם תחת אביו לעדה ולשדה אחוזה. לבן יש עדיפות על אח בשני תחומים. מצוות ייעוד, מה זה מצוות ייעוד? אם אדם קונה אמה עברייה, דיינו אבא של בת מחר אותה לעבוד אצל אדון, התורה מצפה מאותו אדון ליעיד, להתחתן איתה, ואם לא הוא, הבן. זה העדיפות של בן. אין מצב שאותה אמה עברייה יתחתן עם אח של האדון, אבל עם הבן כן. מה זה ולשדה אחוזה? נשנה לרשי. ולשדה אחוזה המקדיש שדה אחוזה. שדה אחוזה זה שדה שאדם ירש מאביו ואביו מאביו עד יהושע בן נון. אז מי שהקדיש שדה כזה, שדה אחוזתו, פודה בית קור זרע חומר סורים ב-50 שקל כסף. הפדיון, הסכום שאדם ייתן לבית המקדש כדי לפדות את השדה, הוא נקבע בתורה 50 שקל על כל בית קור. ואם לא פדה, הוא מכר גזבר לאחר, אם הבעלים לא פדו, ובינתיים הגזבר מכר את זה לאחר, אין יכול עוד לפדותה. הבעלים המקורים לא יכולים לפדות את השדה. וכשיוצא מיד הלוקח ביובל, מתחלקת לכהנים. בהגיעה שנת היובל, השדה יצא מיד אותו קונה, ויתחלק לכהנים. אבל אם לקחה בנו של מקדיש, אם הבן של המקדיש הוא זה שקנה את השדה מהגזבר, אינה יוצא עמנו ביובל להתחלק לכהנים. תחיתניה ברכין, ורשי מביא את המקור, ואנחנו נמשיך. מה כתוב? ואם לא יגאל את השדה, מי? בעלים. ואם מכר את השדה, מי? הגזבר, לאחר. וכלומר, הגזבר מכר את השדה שהקדיש אותו לאחר. ואגב, הפסוק שעליו אנחנו מזכירים, הבאנו אותו בשוליים, ויקרא פרק כ"ז פסוק כ', שם כתוב, אם לא יגאל את השדה, ואם מכר את השדה לאיש אחר, לא יגאל עוד. אז הפסקת האפשרות לגאול, לפדות אותו, זה אם הגזבר מכר אותו לאדם זר, ולמי לא, ולא לבן. או, ממשיך ברשי, או אינו אלא לאחר, ולא לאח. מתי אומרים אין אפשרות לפדיון? שאם הוא מכר לאחר, וכאן אנחנו מציעים, ולא לך, כי זאת אומרת שאם הוא מכר לך, אז הוא לא יתחלק לכהנים ביובל. וכשהוא אומר לאיש, הרי האח אמור, מה אני מקיים לאחר? לאחר ולא לבן. ומה ראית לרבות את הבן ולהוציא את האח? מה ראית שמחירה לבן ימנע חלוקה לכהנים ביובל ולא מחירה לאח? מרבה אני את הבן שכן קם תחת אביו ליעדה ולעבד עברי. אנחנו חוזרים לגמרא. אחרי שענינו לשאלה מה ראית לרבות את הבן, בגלל שאצל בן יש שני מצוות שמאפיינים או אופיינים לבן בניגוד לאח, ואז הזכרנו אותם, ירדה, יעוד ושתי אחוזה, כמו שלמדנו כעת ברשי. אבל הגמרא שואלת, עד הרבה מרבה אני את האח שכן קם תחת אחיו ליבום. אנחנו יודעים שיש לאח מצווה מיוחדת שאין לאחרים, דהיינו אם נגיד ראובן ושמעון הם אחים, וראובן מת ללא ילדים, שמעון אמור ליבם את אלמנת אחיו. אז הגמרא דוחה שזה לא מראה כוח באח מעל לבן. כלום, יש ייבום אלא במקום שאין בן. יש בן, אין ייבום. ואנחנו בדיון שלנו אנחנו מעמידים בן מול אח, של מי כוח מרובה. אז אם אנחנו אומרים בן מול אח, אין לאח כלום. האח לא מקיים את האיבום, כי מדובר בהימצאות של בן. אם הנפטר השאיר בן, אז כמובן אין איבום. ממשיך הגמרא, אלא טעמה דעיקה הפרחה. בגלל מה שאמרנו עכשיו, שבמקום בן אין איבום, זה הסיבה שאנחנו מעדיפים בן. הלאו הכי אח עדיף. אם לא היה הפרחה הזאת, אתה רוצה לומר שהאח הוא יעדיף. וטיפוק לי, דהחת תרתי והחחדה, שבסופו של יום לבן עדיין יש עדיפות על אח, כי אצל הבן יש שני מצוות שאופיינים לבן, דהיינו יעוד ומה שהזכר מקודם, שתי אחוזה, ואצל אח ייבום. הגמרא עונה, למה לא היה ברור שהבן הוא עדיף שתי אחוז, על סמך החשבון שלבן יש שני מצוות ולאח רק אחד? כי על האמת היא שלבן אין שתי מצוות. למה? שתי אחוזה נמי, שפדיון של בן הוא מועיל, או מחירה לבן הוא מועיל. מה שלמדנו מקודם ברשי, העובדה הזאת נמי מאי פרחה ודקה נפקא לתנא. זה שיש להעדיף בן בניין שתי אחוזה על אח, הדין הזה עצמו תוצאה מהפרחה שהזכרנו מקודם, כלום יש ייבום אלא במקום שאין בן. ואנחנו נסתכל ברשי, אלא טעמה מי מרבית לבן פי מח, דיקה אי פרחה דכלום יש ייבום וכו', ומשני שתי אחוזה נמי מהי פרחה וכו'. דאילב הי פרחה דכלום יש ייבום, אם לא היה את התשובה המוחצת הזאת שיש ייבום רק במקום שאין בן, אבל במקום שאין בן אז האח לא תופס מקום. אז אם לולי הפרחה הזאת לא קיימה לן לרבוי בן תפי מאח, דהתם לא בן כתיב בהדיה ולא אח כתיב בהדיה, אלא משום דקם תחת אביב לידה. זה כל העדיפות של בן, הוא בגלל שהוא יש את עליו מצוות יעוד, כתיב בהדיה הוא דמרבינן להוא ופרחינן עלה עד רבה מרבה אני את האח, שכן קם ליבום ואיצטרך לשני עלה כלום יש ייבום. האם יש בן אין ייבום, והתם לקה למילף מדהך התרתי והחחדה. ושמה אי אפשר לומר שאצל בן יש שניים ואצל אח יש אחד, דהחדה וחדה נינו, אלא דעיקה יעידה בבן ויבום באח תכתיב בהדיה. הקרובים האלו כתובים באופן מפורש, הבן אצל יהוד והאח אצל ייבום. ובסופו של דבר אנחנו אומרים שהבן גובר, כי במקום שיש בן אין ייבום כלל. אנחנו חוזרים לגמרא, אמה העברייה אינה עובדת לא את הבן ולא את הבת. זה ציטוט מהברייתא שראינו מקודם, וגם יש לנו חיצים מצד הגמרא, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, אמה העברייה כשמת אדונה אינה עובדת לא לבן ולא לבת ולא לשאר יורשים. מנה הנימילי, אנחנו שואלים מה המקור לומר שאמה העברייה שמת האדון שלה לפני שש שנים, לפני שהיא מוציאה סימנים, היא מפסיקה, היא לא עובדת לא את הבן ולא את הבת. אמר רבי פדה, דאמר קרא, ואף למדך תעשה כן. לפני שנתקדם נזכיר הפסוקים הרלוונטיים, הוספנו בשוליים בדברים פרק תדבר, פסוק י"ג, שם כתוב וכי תשלחנו וכולי. פסוק י"ד, הענק תעניק לו. ובפסוק י"ז, ולקחת את המרצע נתת באוזנו ובדלת, והיה לך עבד עולם, ואף למדך תעשה כן. אז אנחנו קראנו בגמרא את הסיומת של פסוק הזין, ואף למדך תעשה כן. הקשה הכתוב לנרצה. מה נרצה אינו עובד לא את הבן ולא את הבת? אף אמה העברייה אינה עובדת לא את הבן ולא את הבת. אנחנו רק נציין מה שמובא ברש"י, מה נרצה אינו עובד את הבן, דכתיב ועבדו לא ולא לבן. אותו נרצה עובד רק אצל אדון, ולא אם האדון מת הוא לא ממשיך לעבוד אצל הבן. אז כמו שהנרצה אינו עובד לא את הבן ולא את הבת, אז אף למדך תעשה כן, המעבריה אינה עובדת לא את הבן ולא את הבת. הגמרא שואלת, ואנחנו מתחילים פה קושיה ארוכה, כפי שמסומן אפשר לראות שזה תופס בערך שש שורות. והי למדך תעשה כן להכי ודעתה, זה בא למטרה הזאת שבא ללמד שלא עובד את הבן ולא את הבת. מבעיה להלך לתניה, אני צריך את הפסוק הזה ואף למדך בשום משהו אחר, ואף למדך תעשה כן להעניק, שהמה הביאה שכשהיא חוזרת הביתה היא אמורה לקבל מענק. אתה אומר להעניק או אינו אלא לרציעה. אולי הפסוק שאומר ואף למדך תעשה כן אומר כמו שאצל הזכר רוצעים את אזנו אם הוא רוצה להישאר מעבר לשש שנים, אז גם אמה עברייה רוצעים את אוזנה. רק נשים לב שבפסוק באמת כך נשמע. בפסוק י"ז שקראנו מקודם כתוב ולקחת את המרצע ונתת באוזנו ודלת, והיה לך עבד עולם, ואף למדך תעשה כן. משמע ככה באמת שעושים לה גם כן רציעה. הגמור ממשיכה ואומר, כשהוא אומר ואם אמר יאמר העבד, זה הפסוק בשמות ש מקדים את הרציעה, שהעבד אומר שהוא רוצה להישאר אצל האדון, אז הוא אומר רוצים את אוזנו במרצע, ומשם מדייקים שאם אומר יאמר העבד ולא אמר העברייה, הרי רציעה אמור. משם רואים שרק אוזן של זכר רוצעים ולא של הנקבה. מה אני מקיים ואף למדך תעשה כן, אז מה זה מלמד? שבאמת משווים אותה לעבד להעניק. אז אנחנו סיימנו פה הקושיה. מקודם חשבנו שואף למדך תעשה כן מלמד שאמה עברייה לא עובדת לא את הבן ולא את הבת, אבל אנחנו תופסים את הפסוק ואף למדך תעשה כן בשביל הענקה. הגמרא עונה, אם כן, שהכתוב בא רק להקיש, זה לא עובד, לא את הבן ולא את הבת, נכתוב, קרא, לעמדך, כן. מהי תעשה? שם את מילה, תארתי בזה שהתורה מוסיפה את המילה תעשה, זה מאפשר לי ללמוד שניהם, שהיא לא תעבוד, לא את הבן ולא את הבת, וגם על הענקה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, הנרצה והנמכר לעובד כוכבים אינו עובד לא את הבן ולא את הבת. הגמרא, רק נשים לב שזה ציטוט מהברייתא שמופיע למעלה, ולכן יש כוכבית מצד הגמרא, אפשר לחבר אותו לכוכבית דלמעלה. הנרצה והנמכר לעובד כוכבים אינו עובד לא את הבן ולא את הבת. נרצה, תכתיב, רצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. אז כתוב פה ועבדו ותעבוד אותו ולא את הבן ולא ואת הבת. נמכר לעובד כוכבים מנין? אמר חזקיה, אמר קרא וחישב עם קונהו ולא עם יורשי קונהו. כעת יש סימון שמראה שדברי רבה הם תופסים את השורות הבאות עד השורה השנייה מסוף העמוד. בשוליים, תחת הכותרת נושא/מבנה, כתבנו בענייני ירושה של גויים וגרים. המעוין מראה שתי דעות במהו המקור שעובד כוכבים יורש את אביו דבר תורה. בין, אנחנו אומרים שבין גויים, גוי לגוי, יש מושג של ירושה אפילו מן התורה. אנחנו פותחים עם רבה, והוא מופיע כאן במעוין, ובדף י"ח עמוד א', אנחנו נראה רב חייא בר אבין אמר רבי יוחנן ששמה הוא אומר עובד כוכבים יורש את אביו דבר תורה, תכתיב ומביא מקור משלו. הגמרא אמר רבה דבר תורה, כלומר מדורייתא, עובד כוכבים יורש את אביו שגם הוא גוי, שנאמר וחישב עם קונהו ולא עם יורשי קונהו. מכלל דעית ליורשים, אז מכאן רואים שיש ירושה, רק שכשמדובר בעניין הפדיון של אותו עבד זה חשבון שעורכים רק עם הוא שקנה אותו ולא עם יורשיו. גר את העובי כוכבים, האדם שהתגייר ונשאר אלו שהולידו אותו שהם לא התגיירו, הם נשארים גויים, אז גר את העובי כוכבים אינו מדברי תורה אלא מדברי סופרים. אותו ילד בן שהתגייר הוא לא יורש את אביו מדורייתא, הרי מדורייתא גר שהתגייר כקטן שנולד דמי אין לו קשר עם הוא שהוליד אותו. אבל מדרבנן אומרים שכשאותו אבא גוי מת, הבן שהתגייר יירש אותו. דתנן, גר ועובד כוכבים שירשו את אביהם עובד כוכבים. גר יכול לומר לעובד כוכבים לאח הביולוגי שלו שהוא גוי, תול אתה עבור לכוכבים ואני מעות. אם נשאר בירושה גם מזומנים וגם פסלים, הגר שכמובן לא יכול ליהנות מעבודה זרה, הוא יכול להגיד לאח הביולוגי שהוא גוי, אתה תיקח את הפסלים ואני, אומר הגר, אני אקח את המעות, תול אתה יין נסך ואני פירות. מי שבאו לרשות גר אסור. אבל אם הגר הזה הכניס את הדברים האלו לרשותו, הוא כבר לא יכול להחליף עם אח הגוי, בגלל שאז הוא נהנה מאיסורי הנאה. והיא סרקה דייתך דאורייתא, אם היית חושב שהגר יורש את אביו הגוי מן התורה כי לא באו לרשותו נמי, גם אם אותו גר לא החזיק בפסלים או ביין נסך שהוא גם כן אסור בהנאה, אז גם אם זה לא הגיע לרשותו נמי כי שקיל, שאם הוא היה מתחלף עם הגוי לקחת מטבעות, חילופי עבודת כוכבים הוא דקה שקיל, הוא בעצם מחליף פסלים למטבעות. ומי שמחליף עבודה זרה עם דבר אחר, אותו דבר אחר גם כן יהיה אסור. אז מה יש להסיק מכאן? אלא מדרבנן, הגר יורש את אביו הגוי מדרבנן, ולמה תקנו שהוא כן יירש בכל זאת? גזרה הוא דיעבוד רבנן, שמה יחזור לסורו. אם אחד שהתגייר רואה שאביו, שהיה אדם עמיד או אפילו אדם עשיר, וכעת הוא הבן שהתגייר לא יקבל כלום, זה יכול להיות עילה לאותו גר לחזור לסורו, כאילו לוותר על הגירות. אני אומר את זה באופן ציורי, כי אחרי שהוא התגייר, הוא התגייר, הוא לא יכול למחוק את הגירות, אבל אנחנו חוששים שהוא יחשוב שכן, שיכול לוותר על הגירות בגלל הממון שאחרת הוא היה מפסיד. אז לכן תקנו הרבנן שאל דאגה, גם שתישאר יהודי, גר, יהודי, אתה תירש את אביך, הגוי. תניה נמי אחי, במה דברים אומרים? כשירשו, אבל כשנשתתפו, אסור. אם הגר והאח שלו, הגוי, השתתפו ועכשיו רוצים לחלק את השותפות, לחזור מהשותפות ולחלק, אז הוא לא יכול להגיד לאח הגוי, קח אתה הפסלים ואני אקח את המטבעות, כי זה כבר ברשותו. אנחנו ממשיכים בגמרא. עובד כוכבים את הגר, הכוונה פה לאדם שהיה לו ילדים בתור גוי והאבא התגייר, וגר את הגר, זה מקרה של אב ובנו התגיירו. שני המקרים האלו אינו לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים, אין שום ירושה אפילו מדרבנן בשני המקרים האלו. תכנן לווה או לווה מאות מן הגר שנתגיירו בניו אמו. אז אדם לקח הלוואה ממי? מאדם גר שהתגייר עם בניו, לא יחזיר לבניו. הלווה הזה לא יחזיר, אם האבא מת הוא לא יחזיר את החוב לבנים, ואם יחזיר אין רוח חכמים נוחה אמנו. והתנן רוח חכמים נוחה אמנו, אז יש כאן לכאורה סתירה, אם אדם יחזיר את הכספים לבן. לא קשה. כאן שהורתו ולידתו שלא בקדושה, ואנחנו הוספנו מספר רומאי אחד. אז זה המקרה, ומה שאני אומר עכשיו הוא שנוי במחלוקת ראשונים, יש לעיין בראשונים וביניהם הריטב"א, לראות את הצדדים השונים איך להתקדם בסוגיה. אנחנו נלמד לפי רש"י כאן ונסתפק בזה. אז אנחנו מיישבים את המקורות האלו באומרנו שמתי אומרים אין רוח חכמים נוחה ממנו? כאן שהורתו ולידתו שלא בקדושה. אותו שהתגייר הוא נולד כגוי, הוא נוצר, כלומר ההיריון שלו והלידה שלו, כל זה היה לפני גירות, זה הכוונה שלו בקדושה. ובמקרה כזה, אם אדם מחסיר את החוב לבן, אותו בן שהורתו ולידתו שלו בקדושה, רק אחר כך הוא התגייר, זה מקרה של אין רוח חכמים נוחה עמנו. אנחנו ממשיכים לדף י' ח', וכאן שורתו שלו בתושה, ולידתו בקדושה. לפני שהוא נולד, היה גירות. ומקרה כזה, אם אנחנו אומרים שלא מחזירים לא את החוב, אדם יכול להתבלבל עם ישראל. כך רש"י אומר בשורה הראשונה, ולידתו בקדושה, היכה דלידתו של בן בקדושה, כלומר, האמא טבלה לשם גירות, אז הילד נולד אחרי שהאמא כבר התגיירה, מחלף בישראל גמור. אפשר להתבלבל, לכן אומרים כדאי, טוב להחזיר את החוב לבן הזה, כי אחרת אנשים לא יחזרו חובות לבני מלווים, אפילו כשמדובר בישראלים גמורים. ממשיך הגמרא ואומרת, רבי חייא בר אב ונאמר רבי יוחנן, עובד כוכבים יורש את אביו דבר תורה, דכתיב כי ירושה לעשיו נתתי את הר שעיר. ושאלה ודילמה, אולי זה לא מקור באופן גורף שעובד כוכבים יורש את אבא שלו הגרי, ודילמה ישראל מומר שייני, מדובר בעשיו. אז עשיו הוא לא דוגמה של עובד כוכבים, אלא הוא דוגמה של ישראל, אמנם מומר. אז אולי זה שונה. לכן אפשר בעניין עשיו לדבר על ירושה. אבל גוי, שירש את הגוי זה אנחנו לא רואים מפה. אלא מהכה, מהמקור הזה. כי לבני לוט נתתי את אור ירושה. אז זה מה שיהווה מקור שגוי ירש את הגוי דבר תורה. ובכי הבר אבן, מה איתם לא אמר כרבה? למה הוא ציטט את הפסוק הזה, כי לבני לא נתתי את אור ירושה, ולא כמו רבה, שציטט פסוק אחר לגמרי, וחישב עם קונהו. אנחנו נמשיך בגמרא. תשובה, מי כתיב וחישב עם קונהו ולא עם יורשי קונהו בפסוק הזה? אנחנו לא רואים את זה באופן מפורש. לכן, לפי רבי חייא בר אבן, אי אפשר לראות מכאן שלגוי היו או יש יורשים. ורבא, מה איתם לא אמר כרבי חייא בר אבן? למה רבא ציטט את פסוקו וחישב עם קונהו, כולל הדיוק מהפסוק, ולא ציטט כי לבני לא נתתי את אור ירושה? אז עונה הגמרא, למה רבא לא ציטט את הפסוק עם בני לא? משום כבודו דאברהם שני. לוט היה אחיינו של אברהם, ולכן אולי שם יש ירושה מפני כבודו של אברהם. אבל באופן כללי להגיד על גויים באופן גורף כללי, אנחנו לא יכולים לראות את זה מאותו פסוק. עד כאן שיעורנו להיום.